היי, ברוכים הבאים, ושוב אנחנו איתכם, והפעם יש לי אורחת שהכרתי אותה בים, ואני לא הולכת לים.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה.
שלום סיוון מדרי.
שלום רות.
שלומך.
נעים מאוד, תודה.
אז קודם ספר למאזינים איך הכרנו. הייתי בתשליך של שמארגן דידי תמיר, שהיא גם הייתה פה בפודקאסט והיא חברה טובה שלי, ולפני התשליך היא ביקשה להקריא שיר של סיוון, והשיר הזה היה כזה כל כך מקסים שאמרתי לה, טוב, אני רוצה לעקוב אחריך. ואז נכנסתי לה לאינסטגרם, ראיתי את המילים והבנתי שיש פה סיפור, כי מילים כאלה לא נכתבות סתם. אז את בעצם בכלל מנהלת משאבי אנוש כבר 15 שנה, ואת גם מטפלת ב-NLP ובתטה הילינג ובעוד משהו.
בגשטלט.
גשטלט. ואת כותבת. את כותבת, הגיעה אליי למשרד הספר, מילים הן לב הסיפור. את כותבת פשוט מדהים.
תודה רבה.
ואני אומרת לך את זה כאחת שכותבת בעצמי. באמת כותבת מדהים. והזמנתי אותך כי הבנתי שיש פה סיפור. אז תגידי, הרסת לבד?
היום אני יודעת להגיד שהרסתי לבד, אבל שנים הסתובבתי עם נדוניה ממש ממש כבדה, עם דברים שלא מתאימים לי, לא עולמים אותי, לא שייכים לי, אבל לא ידעתי. לא עצרתי כדי לדעת אם בכלל הרסתי לבד. זאת שאלה טובה מאוד שאת פותחת איתה.
כן, כי את אמרת לי שזאת ההרצאה שלך, ואני אמרתי לך שאני הייתי סלקטורית, והייתי שואלת את השאלה הזאת דבר ראשון, 100 פעם ביום, כל יום, לפני המון שנים, כמה עשורים. אבל למה את בעצם מתכוונת בהרסתם לבד?
אז קודם כל, הלוואי שכולם היו שואלים את השאלה הזאת את עצמם. שאני מתכוונת, שאני שואלת הרסתם לבד, אני מתכוונת להיבט הזה, שאנחנו יוצאים מבית הורינו, בגיל מסוים, 20, 25, 30, לוקחים את כל מה שהמיסו לנו מזוודה, סוגרים אותה ויוצאים. הרבה מאוד פעמים אנחנו לא עוצרים לבדוק אם מה שיש במזוודה מתאים לנו, שייך לנו, בא לנו עליו, אפשר כבר לעברר, לזרוק, לא רלוונטי, לא מודרני, לא up to date.
אולי מכביד עלינו אפילו.
בהכרח מכביד עלינו, ואנחנו ממשיכים להסתובב עם זה, ואנחנו לא יודעים את זה. ובאנלוגיה לעולם התעופה, הזכרת אותה לפני רגע, כשאומרת לנו, אמרנו לפני מספר שנים, חבר'ה, אין יותר מזוודות, אתם רוצים מזוודות, תשלמו על overweight. ובאותה נשימה אני אומרת, אנחנו משלמים על האוברווייט הזה שאנחנו לא בודקים אם אנחנו צריכים אותו, אם הוא נדרש לנו. ומאוד מהר עשינו את האדפטציה הזאת לטרולי קטן ומשודרג. איך? אנחנו לא הולכים, הרי לא הולכים ערומים בחול, נכון? כולנו לבושים במיטב חליפותינו, ואנחנו נראים טוב, כי אנחנו עשינו את קון גרסה ובדקנו בדיוק מה מתאים לנו, מגיעים עם הטרולי והכל רגוע. אז למה אנחנו... ועוד דבר שאנחנו מעדכנים טלפון, מעדכנים רכב, מעדכנים לוק, מעדכנים דירה. לכל דבר בחיים אנחנו עושים שדרוג גרסה, עדכון גרסה. אנחנו עושים עדכוני גרסה לעצמנו, אנחנו תורכים לעשות הצירה ולהגיד, עכשיו אני רוצה לשתף אותך בסיפור אישי. כמו שציינת קודם, אני מאמנת כבר 9 שנים. לפני 4 שנים, הייתה יותר, 5 שנים הייתה אצלי מתאמנת ביום שישי, שאלתי הרבה מאוד שאלות, והמפגש הזה היה עוצמתי, הרגשתי שהוא בועט לי בבטן. היא יצאה והסתכלתי במראה ופשוט אמרתי בקול רם, מי את? מה זה הזיוף הזה? מי את? מה מרגש אותך? מה ממלא אותך? קצת עשיתי את זה בבוז כלפי עצמי. אמרתי, את אלופה בלשאול שאלות, את שואלת עצמך בכלל? טוב לך, לא טוב לך? ואחרי הקולות הפנימיים המאוד מאוד חזקים האלה, פשוט לקחתי את העת ועשית מה שנדעת לעשות הכי טוב, וזה לכתוב, ושחררתי את המילים ממני. ואני רוצה לשתף אותך בטקסט שנכנס לספר שלי, שנקרא, אם תזכרי אותי סיוון, שדן באמת בסיפור האישי הזה. אז כמו שאמרתי, הוא נקרא, אם תזכרי אותי סיוון, זה מסגיר קצת השנתון שלי, שבו...
בואי, זה היה השיר שהכי אהבתי בתור ילדה, ואני יותר מבוגרת ממך ב-14 שנה.
אז בשנתון שלי, אני חושבת שלכולם, כן?
כן.
אז כאילו מרגיש לי שכולם קראו סיוון, היינו בגן איזה 4 סיוונים.
לא, אבל אז יצא השיר של יגאל בשן, אם תשכחי אותי סיוון.
אם תזכרי אותי סיוון.
אם תזכרי אותי סיוון?
כן.
אוקיי. האם תקדישי לי קצת זמן?
אז השיר שאני מאוד אוהבת, תמיד מקדישים לי אותו, ופתאום הוא התנגן לי בראש.
אז לך קראו סיוון על שם השיר הזה, ואני הייתי כבר בגיל שמקשיבים לשיר הזה.
אז יש לשיר הזה מקום חם בלב, ואני כתבתי את המילים שלי לשיר אם תזכרי אותי סיוון. וזה הולך ככה. אני בת, אני אימא, אני אשתו, אני קלה, אני חברה, אני אחות, אני קולגה, מאמנת ומנחה. יש לי הרבה כובעים, אין לי הרבה מנוחה. אני חזקה במילים וגם בדיבורים. אני מרבה לומר לכל אחת, את בוחרת. את בוחרת איפה להיות וכמה לתת. אני אומרת את זה ומתכוונת לזה באמת. אני מטיפה על אהבה עצמית וזמן איכות, ומדגישה את הצורך בנוכחות. אני אומרת את זה ולא רגועה, כי בתוך תוכי אני יודעת שגם אני לא תמיד רואה. כי כשזה נוגע לי, אני נבהלת. נראה שלא סתם אני מבטלת ודוחה כל זמן פנוי של מנוחה. אני אלופה בלזרום ולהגביר את הקצב, העשייה מרעישה ומנמיכה את העצב. בלילה שכל רעשי הרקע נרגעים, ויש לי עם עצמי כמה רגעים, אני שומעת קול קטן, מתפתל ובלחש שואל, אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן?
מעולה.
תודה.
זה קצת כאילו כתבת גם עליי.
כן.
כן.
ואני מוסיפה בספר, סיוון היא אני, היא את, היא אתן, ששמות את כל העולם לפניכן. תוודאו שגם אתן נמצאות בראש סדר העדיפויות שלכן.
זה תהליך, זה צריך לעבור תהליך בשביל, תראה, את אף פעם לא שם את עצמך בראש סדר העדיפויות, נכון? כי תמיד יש את הילדים שהם יותר, לא?
הם יותר.
תלוי, mm-hmm. תלוי במה. וזה לא דבר פשוט לבוא ולהגיד, רגע, מה אני רוצה, מה מתאים לי, אני יכולה להגיד לך שאני היום, בואי, אני כבר בת 55, זה גיל שאתה כבר כן מתחיל, את כן מתחילה לחשוב על איך את רוצה להמשיך, את רוצה לעבוד כל כך קשה כל החיים, ועדיין לשים את עצמך בראש סדר עדיפויות, זה אירוע לא פשוט.
זה אירוע לא פשוט, זה תהליך מאוד ארוך, אבל בסוף, עם ההבנה שאנחנו מייחל, כאימהות, עם כל הכובעים שציינתי פה, וכל אישה שנלך ברחוב שמה על עצמה, יש עליה הרבה מאוד כובעים, בין אם מודעת ובין אם לא, אם המייחל הזה לא נמצא על החצי, או על ה... לא מלא, הוא לא יכול להזין. והמטרה שלנו כאימהות, כבנות, כראיות, כשותפות, לתת, לתת, זה אחד מתענוגות החיים לתת, נתינה. ואנחנו חוטות למטרה, אם זה מלא עד הסוף ואנחנו לא מצליחות לתת לעצמנו, אז אנחנו בלוז ווין. אנחנו מפסידות והצד השני מרוויח, ולימים הצד השני גם בהפסדה. אנחנו בהפסד. אנחנו לא מספיק בסטייט אוף מיינד של להרגיש בכלל שהוא מקבל מאיתנו, כי אנחנו בחוסר.
כן, אבל בעצם זה לוקח אותנו להרזת לבד הזה, שאת אורזת איתך מבית ילדותך, את הזה שבסוף האמא בתחתית סדר עדיפויות, נכון?
נכון.
אז זה סוג של אבן ששמנו בתוך המזוודה.
נכון. אני אוהבת להגיד בהרצאה שלי שבמזוודות שלנו, לימים אנחנו מגלים שיש שם או פנינים או אבנים. הרבה פעמים בקליניקה אני שומעת מתאמנות שאומרות לי, אבא שלי תמיד אומר ש... אני יודעת שיש פה הפנינה או אבן הולך להגיע. אמא שלי אומרת ש... אבל אמא שלי תמיד אומרת ש... אז אני אומרת, אוקיי, אני מחכה לזה, אם זה אמונה מקדמת או אמונה מעכבת. אני רוצה לשחק איתך משחק, בהקשר של אבנים ופנינים. אני שומעת, יש לי מתאמן שאני עובדת על דימוי גוף. והיא אומרת, ככה, אני גדלתי בבית, שסבתא שלי אומרת, זה האויב שלך. את חייבת לגמור את הצלחת. ילדה טובה משאירה צלחת ריקה. מה את חושבת על האמונה הזאת?
חופשי אבן, ברור. אני סוחבת אבן כזאת על הגב שלי, אני בכלל גדלתי בבית שחייבים לגמור אוכל כי שואה וזה. אז כן, זה בעיה מאוד קשה.
עכשיו, הכוונות של סבתא שלה היו טובות.
היו טובות.
מאוד. היא רוצה שילדה תגדל, שלא תישאר ציפור, שתהיה בריאה. ולימים, היא מגיעה לסדנאות, היא רוצה לשמור על דימוי גוף בריא, ואומרים לה, תקשיבי לגוף. מה זה להקשיב לגוף? לא שומעת כלום.
להקשיב לגוף זה אני רוצה עוד אוכל.
הגוף רוצה להיות טוב, הגוף רוצה לרצות, אני מסיים, אני ילד טוב. וזאת אבן שאם אנחנו לא עוצרים וטועים על קנקנה, היא נשארת איתנו. שיתוף גם מאוד מאוד נפוץ, זה שמתאמנות אומרות לי, אמא שתמיד אמרה שהיא יודעת הכי טוב מה טוב בשבילי. היא מאוד אוהבת אותי, היא תמיד אמרה לי, תרחי בי בפסיכולוגיה, תלכי למגמה הזאת, תלכי בצבא למסלול הזה. אני אומרת לך, תקשיבי לי, אני יודעת הכי טוב מה טוב בשבילך. ואז שהילדה הזאת גדלה, היא בצמתים, היא צריכה איזשהו קול, היא חייבת קול, אם זה החברה, אם זה הקולגה, אם זה האמא, מישהו שיגיד לה לאן ללכת, כי כשהיא גדלה, הייתה אבן שאומרת לה, אני יודעת מה טוב בשבילך, והכוונות היו טובות, מי מאיתנו לא אומרת לידים שלה, שים סוודר, קר בחוץ, אני יודעת מה טוב לך, צא, תתקרר, תלמד מטעויות, אנחנו אנשים תבונים. אז זו דוגמה לאבן מפנינה מהקליניקה, אבל אני אשמח לשתף אותך ככה בשיתוף אישי על אבן מאוד מאוד כבדה שאני סחבתי איתי, בכלל לא הייתי לקרוא על האבן, שגיליתי אותה בכלל בטיפול זוגי שאני ובן זוגי עברנו. הגענו לטיפול זוגי, אחרי שככה באמת ביקשתי, מאוד אוהבת אותו, אנחנו מגיל 18 ביחד, מסכימים על המון המון דברים, והיה איזושהי שנה שאני מרגישה שאנחנו לא מצליחים לגשר על הפערים, ובטיפול הזוגי אני משתפת שאני לפעמים הולכת להרצאות, והוא טוען שאני משקרת, ואז אני אומרת, אני לא משקרת, על מה אתה מדבר? ואז הוא אומר, באותו יום שהלכת להרצאה עם פלונית, ואמרת לי שהלכת לקפה, למה לא אמרת שהלכת להרצאה? עכשיו, בעיקרון, כל ברת דעת תגיד, למה את משקרת? למה את לא אומרת הרצאה? ואני באמת לא קראתי לזה הרצאה, אני, בראש שלי זה היה כמו איזה שלום בית, התנגן איזושהי מנגינה שאני עושה שלום בית, שאני אומרת לו, קפה. ואמרתי לה, תשמעי, נכון, נכון, אני אומרת ללכת לקפה עם אותה חברה. אני לא אומרת לו הרצאה, כי אני מפחדת שהוא יחשב שאני מתפתחת, שאני לומדת, ואז הוא לא אוהב אותי. והוא הסתכל עליי, באמת בעיניים תמוהות, ואמר לי, למה שאני לא אוהב אותך? אמרתי לו, כי נשים לא אוהבים נשים, כי גברים לא אוהבים נשים חזקות. הוא באמת לא הבין מאיפה נפלתי עליו. אמר לי, למה את מדברת? אני לא אוהב אותך כי את אישה חזקה? את מגיל 18, הייתי כל התארים שלך עשינו ביחד, אני מתלהב, אני מפרגן, אני גאה בך. מאיפה הבאת את זה? אמרתי לו, אתה לא, א', גברים לא אוהבים נשים חזקות.
ולא יודעת מאיפה הבאת את זה.
באמת, כמו שאני עכשיו נתקעת, נתקעתי שם. ואז התחילה בחקירה, ואמרה לי, תספרי לי קצת על הבית, על ההורים וכו', ופתאום כזה התת מודע שככה מנהל אותנו ביום יום, ברוב הזמן, ואנחנו בכלל לא מודעים אליו, הביא לי את הסיפור הבא, שאני בגיל 14 או 15, מגיעה לחדר של ההורים שלי, ורואה את אמא שלי ככה עם הגב אליי, בתנוחה שהיא מסתודדת, ואני כאילו הפתעתי אותה, ואמרתי, אמא, מה את עושה? היא הסתובבה כזה בפחד, ואמרה לי, סגרי את הדלת. אני רואה אותה עם נייר כסף ושטרות ממזומן, היא שמה את הכסף, מגלגלת אותו ככה בתוך הנייר כסף, ושמה איזה גבוה בארון בגדים, ונותנת לי במתנה את שלושת הפנינים הבאות. סיווני, תראי, זה כסף שאני הרווחתי במזומן, ואני שמה אותו שם שאבא לא יראה, כי אישה צריכה לשמור כסף לבן ליום השחור. נשים לא אוהבים גברים חזקות.
הפוך.
גברים לא אוהבים נשים חזקות. אין אמונה בגברים, את לא יודעת מה יהיה מחר, את לא יודעת מה יוליד יום, תמיד תדאגי לעצמך. שתלה והלכה. ואני לקחתי, שמתי בבוי עם הנדוניה שלי, והמשכתי להתהלך בעולם. לימים, פתאום אני מסתכלת על הבן זוג שלי, רואה את העובדות, ואומרת, וואלה, הבן אדם מפרגן לי, מפעם לפעם.
אבל גברים לא אוהבים נשים חזקות.
וכשיש, יש גם טקסט בספר שאומר, הבמאית של הסרט, מה שאנחנו מאמינים בו, זה מה שאנחנו נראה בסוף מוקרן. ואם נשים, גברים לא אוהבים נשים חזקות, בסוף אני אפגוש את זה. לא תהיה ברירה, כי זאת האמונה שלי, זה יותר חזק מכל דבר. ואם כבר הזכרנו את אמא שלי, אני רוצה לשתף שאמא שלי בת 56, עברה אירוע מוחי. מאוד מאוד קשה. אני מצאתי אותה אחרי 6 שעות, היא הייתה בין חיים למוות, וזה אירוע מכונן. זה באמת אירוע מכונן. ליווינו אותה, היום ברוך השם היא איתנו, היא נכה 100% בצד שמאל, מתפקדת, אישה לביאה, יש הרבה מאוד טקסטים עליה, כי היא השראה ענקית בחיים שלי. והיום 9 שנים אחרי, אנחנו חיות את החיים, את כמה שאפשר. ואני זוכרת שהיום, אני כל יום שישי כותבת טקסטים על בסיס החיים האישיים שלי. אני מאוד אוהבת את זה, כי זה כמו האורה כזה שמגיע לי, תמיד אני כותבת ביום שישי. לא משנה כמה זמן פנוי למהלך השבוע, אני כותבת ביום שישי, אוהבת לכתוב במצבי לחץ, וזה בהכרח יהיה טקסט שעבר עליי במהלך השבוע, משהו אותנטי. וזה היום 5, נסענו ברכבת לרמב״ם, והיא אמרה לי, סיווני, כפרה עלייך, תפסיקי עם הטקסטים האלה. אמרתי לה, אמא, למה? תראי, כאילו ממש בניתי קהילה, אנשים אוהבים את זה, הם משתפים את זה, משתמשים את זה ברכות לאנשים שהם אוהבים, אני ממש נהנית מזה. מאי, סיווני, סבבה, את כותבת יפה, למה את צריכה שאנשים ידעו? אני גאה בך, אבא גאה בך, תפסיקי עם זה. גם את שמה תמונות של הילדים, תמונות שלך, את אישה יפה, אני לא צריכה שיעשו לך עין, תראי מה קרה לי, תפסיקי עם זה, בבקשה. אמרת, אמא, תקשיבי, אני לא יודעת מה יהיה כתוב מחר, היום עם 5, מחר עם 6, אני לא יודעת מה אני אכתוב מחר, אבל אני יודעת איך יקראו לזה. לטקסט הזה יקראו כפרה עלייך אמא. וברשותך, אני מקדישה את הטקסט הזה לאימא שלי, שהפך להיות מאוד מאוד ויראלי, והבנתי שאת האבן הזאת שנקראת אין הרע, לא רק אני לא יחידת סגולה, וזה הולך ככה, כפרה עלייך אימא. אני חי את החיים על באמת. אני יודעת שהזמן שחלף לא יחזור, הוא מת. אני טורפת חוויות וריגושים. אני מקיפה את עצמי באנשים. אנשים טובים ומפרגנים. אנשים שמחים וחזקים. אנשים שבטוב מאמינים. כשהייתי ילדה, אמא שלי כל הזמן אמרה שצריך לשמוח בשקט ולהתלהב בקטן, שצריך להצניע את הטוב ולשמור את הקלפים שלי אליי קרוב. אף פעם לא תדעי מי בעדך. העולם מסוכן, תשמרי על עצמך. שלא יקנו, שלא יעשו לך עין. היא אומרת את המשפטים האלה עדיין. ואני מאמינה בטוב. אני יודעת שהבורא שלנו רוצה לראות אותנו מאושרים, שאנחנו לא צריכים לקבל מאף אחד אישורים. כל אחד הוא עולם ומלואו. זאת הזכות והחובה שלנו לחיות את החיים שחלמנו. אז אני מסתכלת עליה בעיניים טובות, מרגיעה ואומרת, כפרה עלייך, אמא. את נשמה מוארת ואהובה. תהי רגועה. מי שהלב שלו נקי, מסתכלים עליו בעין טובה.
ולך לא הייתה תקופה שפחדת מעין?
מאוד. מאוד.
ושחררת את זה.
לא לבד, כמו שאמרת קודם, זה תהליך.
אבל זה חלק מהתפתחות אישית.
בהכרח.
אני גם עברתי את זה.
בהכרח. אני רוצה לזקוף את ההתפתחות הזאת לזכות חברה מאוד מאוד טובה שלי. קוראים לה אל נרקיס, היא מטפלת בתטה הילינג. גדלתי בבית מסורתי, לימים אמא שלי הפכה להיות אישה חרדית. בגיל 40-42. ואז כל התקליט התהפך. תשמרי שבת. תהי צנועה, תתנהגי ככה וככה, אם אז, כל הפרדיגמה של אם לא תעשי, אז יקרה, בדיוק אחרי דוונשו. ומאוד פחדתי, מצד אחד רוצה לפרוץ, מצד אחד רוצה להתבטא, מצד שני אני באמת מפחדת. ואז הגיעה חברה אל נרקיס, שאמרה לי, יש בורא, יש בריאה, יש יקום, תבחרי מה את בוחרת להאמין בו. אבל אני אגיד לך דבר אחד, הבורא שלנו זורם בעורקים שלך. הוא רק טוב, הוא רק טוב, את כאימא של הילדים שלך רוצה שיקרה להם משהו רע, גם אם הם עשו משהו רע, אמרתי, מה פתאום? אז אמרת לי, אז בדיוק ככה, בורא, הוא אוהב אותך, לא יקרה לך שום דבר רע, תאמיני בזה, זה מה שיקרה. ואז נכנסתי לעולמות של התפתחות, ויצירת מציאות, והגשמה, וזימונים, והיום בבוקר בדיוק חברה שאלה אותי, תדברי איתה על זה שהכל אפשרי בחיים שלך? שאת מייצרת מציאות? אני מרגישה את הלב שלי מפרפר שאני אומרת לך את זה. כי יש את הילדה הקטנה הזאת שמפחדת שיקרה לה משהו, ויש את הילדה הזאת שמאמינה שכל מה שהיא רוצה שיקרה, יקרה לה.
בדיוק.
בין אם זה טוב ובין אם זה רע.
אבל זה תהליך שאתה היית צריכה לעבור.
נכון.
גם לי, אני עברתי אותו דבר. גם פעם נורא פחדתי מעין רע, ואחר כך אמרתי, מה שאת מאמינה בו זה מה שקורה. את מאמינה בעין הרע, יהיה עין הרע. את לא מאמינה בעין הרע, לא יהיה עין הרע.
נכון.
אין עין הרע, אני מוגנת, אני שמורה, אין דבר כזה.
לגמרי, אני באותה מנטרה.
תפו חמסה.
ועם זאת, לא, ועם זאת, shit happens. בסדר. לכולם. בין אם נפרסם, בין אם לא נפרסם. נכון. אבל תחשבי מה היה קורה אם אני הייתי מקשיבה לאמא שלי.
לא היה ספר.
זאת אחת האהבות שלי, גם בגב הספר רשום שזאת, זה, אני אימא לארבעה ילדים ואני כותבת שזה הילד החמישי שלי. כי זה ממש נובע מתוכי.
זה ללדת.
אני יולדת את המילים, אני מתרגשת מהמילים, אני גאה במילים, שמי שמשתף טקסט שלי, אני גאה כמו, באמת כמו אימא גאה. ולא הייתי רוצה לראות החיים שלי בלי הדבר הזה.
אז אני רוצה לספר לך על אבן שלקחתי מהבית, ואימא שלי הפכה אותה לפנינה. זה קטע, זה אחד הדברים היחידים, שהיא גידלה אותנו צמוד מאוד, היא עבדה מפוצל, אז היה דבר כזה, וב-12 בצהריים הייתה בבית, הכינה לנו אוכל, ואני כשהייתי אמא צעירה, זה היה לי ברור שאני צריכה, את יודעת, להיות שם, לא להיות בבית, הייתי כבר עורך הדין, אבל לעבוד עד שעה מאוד מוקדמת בשביל להיות עם הילדה והילדים, ככה גידלו אותי. ואז דווקא אימא שלי שחררה לי את האבן הזאת, ואמרה לי, את יודעת, אל תעשי את הטעות שלי, אל תוותרי על עצמך, ילדים גדלים יפה מאוד עם מטפלות. וככה היה, היא שחררה אותי, כי אם לא היא הייתה נותנת לי את הרשות, לא היה לי אומץ, כי מה? צריכה להיות אימא כמו שצריך, ואימא כמו שצריך, זה לכן שניצלים בצהריים לילדים. ובדיעבד היום בני 27 ו-23, כמעט 28 ו-24 האמת, הם גדלו עם מטפלות, עם אופריות, עם אימא עובדת קרייריסטית, לא הייתי מחליפה את זה לשנייה, אבל אני חושבת שגם הם. ברור שהיו מעדיפים שיהיה להם אימא שמכינה להם את השניצלים, אבל אם את היית אומרת להם, הם יכולים, צריכים לוותר על מה שיש להם היום, הם היו אומרים בחיים לא.
כי בסוף לכל בחירה יש מחיר.
נכון.
יש לה מחיר ויש לה רווח.
המחיר היה, הרווח היה מצוין.
אני חושבת שיש רווח ענק שיש אימא מוקשמת. נכון. זה לא יסולא בפז, שיש אימא שמרגישים מגשימה את עצמה, שהיא בנתינה, וזה גם וגם, אם יש התקשרות בטוחה, אני באמת מאמינה שאפשר לעשות גם וגם.
כן, ואני ממש יכולה להגיד לך, את יודעת, הם כבר גדולים, אז יש לי את היכולת לבוא ולהסתכל אחורה, ולהגיד, טעות, לא טעות, לא טעות.
לא טעות. תודה, זה מחזק.
כן.
בהקשר של הרצאה של הרסתם לבד, אני אוהבת לעשות תרגיל למשתתפים, והרבה פעמים אני אומרת, קחו לכם 5 דקות, נותנת גלויה, ואומרת, שם השקף של רבי נחמן מברסלב, שרשום עליו, אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. יש הרבה פעמים שאנשים אומרים, אני אמרתי את האבן הזאת, אני אמרתי את האבן הזאת, ואנשים ככה מגלגלים את את רואה את גלגלי המוח עובדים, ואני אומרת, תדמינו שיחה עם הילדים שלכם בעוד 20 שנה, יש לכם ילד בן 7, בן 8, בן 10, עוד 20 שנה, אתם יושבים איתו לכוס קפה. מה הייתם רוצים שהוא יגיד? באיזה בית הוא גדל? עכשיו, את מה שאתם רוצים שיתנגן בשיחה הזאת, תשמרו את זה לכם, ובטבלה אני שמה לשמר, להוציא, להכניס. עכשיו, אם אתם רוצים שהוא יגיד, הוא גדל לבית של שמחת חיים, והכנסת אורחים, ותמיד היה מוזיקה ברקע ואוכל טעים, ואתם אוהבים את זה, תשימו בלשמר. אנחנו צריכים את הדבר הזה, את הדברים הנחוצים במזוודה שלנו. אם אתם אומרים, בהרצאה הבנתי שאני לא מספיק ספונטנית, אני לא מספיק לילה, הייתי רוצה שהם יגדלו לצד אמא או אבא יותר כלילים וזורמים, תעשו, להכניס. ואם פתאום הבנתם בהרצאה שאתם ביקורתיים, או מסרסים, או מובילים אותם, מסלילים להם את הדרך, ואתם לא אוהבים את זה, תעשו להוציא. המוח שלנו הוא גמיש, זה מה שנקרא חדשה מרעישה. עד לפני עשור או טיפה יותר חשבו אחרת, שעד גיל 5-7 המוח מתעצב וזהו, אבל עד יום מותנו אנחנו יכולים לעצב את המוח.
כן.
אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים בכל זמן נתון, ואנחנו כהורים, יש לנו באמת מתנה מופלאה, מתנה מופלאה, לעצב את הילדים שלנו, ואני רוצה רגע לעצור בהקשר הזה, ולעצב את הילדים שלנו. יש גם יכולת אדירה לילדים שלנו לעצב אותנו.
נכון.
ואם אנחנו לא עוצרים ומסתכלים ורואים איזה מתנה, איזה שיעור הילדים באו לעשות לנו, אנחנו מפספסים בענק. הרבה פעמים מגיעות מתאמות לקליניקה ושהן משמעות עצמאות, אני כמו אמא שלי, יו, אני לא רוצה להיות כמו אמא שלי, יש כזה איזה הבנה כזאת שנבהלים ממנה, אין בעיה, יש בטוח הרבה מאוד דברים טובים שאמא שלך עשתה, תקחי, אבל לגמרי את יכולה לנקות, להזיז ולאמץ את הזהות ואת האופי ואת הקול הייחודי שלך.
וגם לך היה איזה עניין עם הבת שלך, נכון?
היה.
עדיין?
יש ומתמשך.
גברת שיצאה מכלל שליטה.
כן, לבת, יש לי 3 בנים ובת, אלמה הגיעה אחרי 2 בנים. הבנים שלי נוהגים להגיד שהיא ניסוי שיצאה מכלל שליטה, כי אני מאמנת אישית, מאמנת לעצמה, ואלמה מועצמת הם עצם היותה, והיא באמת עושה לי בית ספר. אני הייתי ילדה מאוד מאוד מרצה. הבת הסנדוויץ', אני נוטה מקפידה היום להגיד הילד המרכזי, אבל אני הייתי באמת ילדת סנדוויץ', ראיתי שאח שלי הגדול חטף, בהיבט של, הוא לא ממושמע, תהיה לטוב כמו סיוון, תלמד כמו סיוון, היה לי המון המון רווחים בלהיות ממושמעת, ובאמת לאורך השנים הייתי מאוד מאוד מרצה. ואז הגיעה אלמה, שיש לה קול מאוד ברור, מאוד ייחודי, מאוד דעתני, וכל פעם הייתי אומרת לבעלי, וואו, תקשיב, היא עושה לי בית ספר, היא עושה לי בית ספר, כל, היא חייבת להגיד את המילה האחרונה, אני, כל מה שאני אומרת, היא ממרה את פי, ובהתחלה, באמת, זה היה כמו מאבק, עד שבאמת יום אחד הסתכלתי עליה מהצד, ונפלה לי איזו תובנה כזאת, שהיא לא עושה לי בית ספר, היא מזמינה אותי לשיעור, כאילו כל עוד אני בסטייט אוף מיינד שהיא עושה לי בית ספר, אני במאבק, למילים יש כוח. אם היא מזמינה אותי לשיעור, מה אני יכולה ללמוד ממנה? וכמו שכבר למדת להכיר אותי. כשדברים בועטים בי וככה אני מרגישה אותם בגוף, הטקסטים פשוט יוצאים ממני. וביום הזה שהבנתי שאלמה מזמינה אותי לשיעור, כתבתי לה טקסט והקדשתי לה אותו, זה באמת היה באותו שבוע ועליתי את הטקסט הזה ביום שישי.
רגע, אבל איזה שיעור היא מזמינה אותך?
היא מזמינה אותי לשיעור שבא ואומר, תהי מי שאת.
לתת לה להיות מישהי. זה מאוד קשה.
מאוד קשה. אנחנו, יש לנו משפט הידוע של צ'רלס דרווין שאומר, לא החזק ביותר ולא האינטליגנט ביותר הוא ששורד, אלא זה שמתאים את עצמו לשינויים באופן המהיר ביותר. וזה נכון בגיל הילדות, אתה רוצה תמיד להרגיש שייך, זה צורך בסיסי. אבל כשאנחנו גדלים, אנחנו צריכים לעשות אדפטציה. אני חייבת להגיד מה שרות רוצה לשמוע, אני חייבת להגיד מה שאימא שלי רוצה לשמוע, אז היא לא טוב. אז אני יכולה לחיות עם זה שהיא לא טוב, אני מספיק אוהבת עצמי, יודעת מי אני, יכולה לחיות עם זה. ופתאום באה אלמה שאומרת, טוב, אז לא, אז לא, את לא רוצה, אז לא צריך. בכזה ביטחון, בכזה נונשלנט, שאני אומרת, מאיפה בגיל כזה צעיר? אז זה השיעור שבה אמרתי, אם ילדה בת 8-9 יכולה לעמוד על שלה, וללכת לישון עם זה שלא אהבתי את זה. אולי גם אני יכולה? הרי דמי דמי. וזה באמת עשה שיעור משמעותי.
אני חושבת שהשיעור זה שהיא כאילו בסדר, את אולי צריכה כל הזמן שאוהבו אותך, כי ככה זה סנדוויץ'ים, מניסיון במשפחה, לא שאני סנדוויץ', אני הייתי הבחורה, אז לא, אין לי את זה. אבל, והיא מלמדת אותך שזה, לא כולם חייבים לאהוב אותך, וזה בסדר.
ממש בסדר, ויכול להיות מאוד. הסנדוויץ' תמיד צריך לעשות, לקבל איזשהו הילה, יש את הבכור, יש את הקטן, על ספציפית היא בת בן בנים, ויכול שזאת הייתה הדרך שלי להגיד, אני המרצה, תאהבו אותי. וזה האבן שלקחתי עליי, ורצתי.
ואז זה מאוד קשה.
ורצתי את הרבה מאוד
שנים. שכל הזמן את חייבת שאהבו אותך, כי וואלה, אם את עושה מה שאת רוצה, לא כולם יאהבו את זה. וזה בסדר.
היום אני יודעת להגיד שזה בסדר, אבל היו ימים שלא יכולתי לישון עם זה.
כן. אז זה השיעור. אז מה כתבת עליה, על אלמה?
כתבתי, בדיוק כמו שאמרתי קודם, שאנחנו צריכים ללמוד ולהתקן את הגרסה שלנו. כמו שאנחנו מעדכנים את כל הדברים החומריים, אז לאלמה הקדשתי את הטקסט תתכון גרסה. וזה הולך ככה. זאת אני שעומדת ביציאה ומסתכלת עלייך כל חייך. זאת אני שכל פעם מחדש מופתעת. איך את כל כך מחוברת ויודעת. זאת אני שרוצה לומר לך תודה. תודה על שאת לא תמיד מוותרת. כשהייתי בגילך, הייתי אחרת. כשהייתי בגילך, הייתי מרצה. למעשה, עד היום אני לא תמיד יודעת מה אני רוצה. ואת, את כל כך נחושה, לא מפחדת לחשוף גם חולשה. ואת, את כל כך בטוחה, יודעת להיות גם רכה וגם קשוחה. תודה לך ילדה, בזכותך אני מבינה שיש נשים שעשויות מחרסינה, אבל גם יש בהן פלדה. בזכותך אני מבינה ילדתי, ששנים השתקתי קולות בתוכי, ששנים את הרצונות שלי קיביתי, ששנים את העולם ואשתו רציתי. תדעי לך שאימא שלך כל יום מנסה. ללמוד ממך ולעשות עדכון גרסה. ואני מוסיפה וכותבת, יש ימים שאני מרגישה שהיא עושה לי בית ספר, אבל אז אני מבינה שהיא מזמינה אותי לשיעור.
מדהים. סיוון, אנחנו נעבור לפינת שלושת השאלות.
בשמחה.
אוקיי, זה שלוש השאלות, צריך לומר. השאלה הראשונה, איזה כישרון או יכולת שאין לך כרגע, היית רוצה לרכוש באופן מיידי?
זה מרגיש לי כישרון יומרני, אבל ראיתי אנשים עושים את זה בפועל. לא יודעת אם ראית את הסדרה אני אחרת, סדרה בנטפליקס, שהוא מרפא, הילר, שהוא יכול לסרוק אותך ולדעת מה חסר לך. זה באמת יכול להיות על חלל, להסתכל ולהגיד מה חסר לך ועם זה לרפא אותך. אז הייתי רוצה שיהיה את היכולת הזאת לראות את האנשים ברחוב ולהגיד חסר לו, לרוב זה יהיה אהבה. פשוט לשלוח אור ואהבה לכל מי שאפשר, ואמונה, וחיזוק, וכל מה שצריך, אבל אם את אומרת באמת כוח על, זה היכולת לרפא.
זה באמת כוח על. אם היית יכולה לחוות מחדש יום אחד בחייך, מבלי לשנות אותו, איזה יום היית בוחרת?
אני מרגישה את היום הזה בגוף. דיברנו הרבה על תהליך, ודברים שעברנו, וציינתי קודם שתחתנתי בגיל מאוד מוקדם, בגיל הכרנו בגיל 18, התחלתי בגיל 23, וילדתי את הילד הראשון שלי בגיל 25. אני פשוט זוכרת את הרגע הזה ששמים את הבכור שלי עליי, את אילון, ואני זוכרת, או שאני אומרת, או שאני מרגישה, שזה בסדר שאני אמות עכשיו. מתוך תחושה כזאת, שאני את התפקיד שלי בעולם עשיתי. הבאתי חיים לעולם, זה היה כל כך חזק. בגוף, באמת התרגשתי, וזה היה באמת אחד הימים המאושרים בחיי. היה עוד יום מאוד מאושר, בשנה האחרונה, חגגתי לבן המרכזי שלי, עומר בר מצווה. זה היה במרץ, אני זוכרת את הפן ואת האיפור, והתחיל לרדת גשם משום מקום, ואני בהיי, בעננים, והגיסות שלי וחברות, אומרות לי, איך את ככה רגועה? והייתי בתדר של הוקרת תודה, אנחנו בשיא המלחמה, לא יודעים בכלל נחגוג לו, לא נחגוג לו. אמא שלי מגיעה עם הפיליפינית שלה, ההורים שלו מגיעים. כל המשפחה הגרעינית והמורחבת נמצאת. לבן שלי יש ביטחון לעמוד ולקרוא דרשה. כל הכוכבים הסתדרו, והרגשתי באמת שאני יכולה להעיר את השמש. הגשם לא הפחיד אותי, ואני זוכרת שאמרת לגיסתי, אל תדאגי, עוד מעט תצרח השמש, היא בביטחון מלא, באמת צרחה השמש אחר כך. וגם אם היא לא הייתה זורחת, זה באמת לא היה משנה. אבל היה שם משהו שמואר, הייתי בהכרת תודה, וזה זה, זה מילה לי את הלב.
טוב, הכרת תודה מהירה את העולם.
כן.
שודרת.
כן.
את עושה טקס של הכרת תודה?
בהחלט, כל בוקר, וגם כל לילה.
גם אני בלילה. מה הדבר המפתיע ביותר שלמדת לאחרונה?
וואו, השנה הזאת עשתה לכולנו בית ספר. אני מתנדבת במיזם שנקרא סיפור חיים. זה מיזם שבו כותבים מקצועיים, כותבים ספרי הנצחה לנרצחים של השביעי באוקטובר. אני כותבת ספר הנצחה לזכרו של נוי שוש, זכרו לברכה, זה בחור שנרצח בבארי. ואני מראיינת את המכרים שלו, את החברים שלו, את הקולגות, את המשפחה, והם מספרים עליו כל כך הרבה. כל כך הרבה, וזה... זה בלתי נמנע, אני סוגרת את הטלפון ואני אומרת, בן 37, באמת מסקרן אותי, מה היו אומרים עליי? כאילו כמה לגאסי הוא השאיר אחריו? ומהשיחות האלה, הפיקנטריה שלהם זה הצחוק, זה הכלילות, ואני לומדת ממנו שיעור, באמת מי להכיר את הבן אדם, לא לקחת את החיים ברצינות גדולה מדי, גם מהסיפור שלו וגם... מהשנה הזאת, החיים כל כך הרעים, ואנחנו, מה יגידו, מה יחשבו, ואם אני אעשה גם וגם, ואיך זה נראה, ואם אני אכתוב ספר, ואני בתפקיד כזה וכזה, ואם אני אעלה פוסט שאני מבלה, כמה אכילת רס על חיים באמת שצריכים להיות פשוטים. ואת זה אני חווה, לשמחתי כל יום מחדש, לי בן 5, קוראים לו בנייה, ואני חווה את הילדות בזכותו מחדש. כאילו, לפעמים אני אומרת, לא נעמי להגיד, אני אוהבת אותו. אהבה שאני לא יכולה לתאר, שאני לא אוהבת אותו יותר משאהבתי את הילדים, אבל אני אחרת. אני היום באמת, לא אותה סיוון שילדה את תילון בגיל 25, ואני משתתה, ואני צוחקת, ואני מתאפרת איתו, ואני באמת נהנית מלא לקחת החיים ברצונות גדולה מדי, ואני אוהבת להגיד למתאמנות שלי, שיאמצו לעצמם ציר חיים. אני חיה לפי הציר חיים הזה. מאפר באתי ואל אפר אשוב. העולם נברא עבורי. זה ציר מאוד מאוד קיצון, אבל אני הולכת באמת בעדינות על הציר הזה, לזכור שבאמת בסוף כולנו בני אדם. אבל גם העולם נברא עבורי, אני לא צריכה להתנצל אם אני רוצה לעוף על החיים, אני רוצה להגשים חלומות, אם אני רוצה לשמוח. העולם נברא עבורי, ועבורך, ועבור הילדים שלי, ועבור אנשים שנמצאים בעולם הזה. ולפעמים אנחנו מפספסים את זה, רק שקורה באמת משהו קשה וטרגדיה, אנחנו אומרים, רגע, יש לנו בכלל זמן? אז אם הייתי באמת יכולה להשאיר איזשהו מסר, זה לזכור את הציר הזה, לשמור על צניעות, אבל גם לא לשכוח לקחת את מה שמגיע לנו, ולהטיל ספק, להטיל ספק, אם ארזנו לבד.
מה, באמת. סיוון מדרי, וואו, איזה פרק. תודה רבה.
תודה על הזכות.
ובבקשה, נא להעביר את הפרק הזה. פה אני לא אומרת אם מצאתם ערך, כי בטוח מצאתם ערך, לפחות לבן אדם אחד. ולהמשיך להפיץ קרמה טובה בעולם. תודה.
תודה רבה.